כזה, וקרא לרמטכ"ל רוצח.
מי זה?
איתי רובן הביא.
הוא קירה ישיבה?
מה, הוא היה בישיבה?
אתה לא מבין, אתה לא רוצה שלא נביא את הספר לשיעור?
זה על הספר.
כן, אבל כל פעם אני אביא קטעים אחרים, זה לא...
הבאתי שני הכרחים.
אתה יכול להביא. רק אתה יודע מה טוב בהוצאה הזאת? שמת לב מה כתוב בעולה?
כן, אני אראה את זה נגמר. כל
אמונים. סרב לשרת בשטחים
כתוב. סרב לשרת בשטחים כדי לקבל פרופסורה. עזוב אותך.
הוא למד פה את ה... זה של הרב אדרי.
מה
אתם רואים? טוב.
זה של הרב אדרי.
יש עוד דפים?
כן.
עוד קטע, עוד מעמד?
לא,
אבל תלמד עצור של... פרסמת יותר מאמרים.
חבר'ה, יאללה, בואו נתחיל.
שיעור שעה, בואו שיעור שש ורבע שאני רוצה להגיע אליו.
שיעור צריך להסתיים ברבע לשש. יש שיעור של חיים נבון.
שש ורבע
שלנו. איזה שיעור של הרב כמו שיש היום?
החוציקים סיימו הסג'ר המדע.
יחופי. הבנתי. טוב, אנחנו... נושא שאנחנו נעסוק בו בסדרת השיעורים, אני מעריך עד סוף השנה, אני מקווה שזה יעניין אתכם ויהיה משמעותי, זה סדרה של כל נושאי המחלוקת המחשבתיים שבין הרמב״ם ובין הרמב״ן. עכשיו, לפני שנתחיל, אני רוצה לפני שנדבר על הנושא הראשון, אני רוצה לתת הקדמה, אני מקווה שאני אסיים אותה בשיעור אחד, אולי בשני שיעורים. בהקדמה הזו אני רוצה להסביר שני דברים. א', למה בחרתי דווקא את הרמב"ן והרמב"ם? למה לא בחרתי את ריהל והרמב"ם? למה לא בחרתי את רס"ג ורמב"ם? למה לא בחרתי, מה, החלתי לבחור את תניא ונפש החיים? אני יודע מה, אפשר לבחור הרבה צדדים למחלוקות. למה בחרתי דווקא את שניהם? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, לדבר על השאלה מה הלוז של כל המחלוקות שבין הרמב״ם לרמב״ן. זאת אומרת, אפשר למצוא מחלוקת אחת ועוד מחלוקת ועוד מחלוקת, ואנחנו נעשה מכל המחלוקות האלה, בוא נאמר, חמש מחלוקות יסוד שמהם נובע כל המחלוקות האחרות. אבל מה נקודת היסוד בנפש שעיצבה את הרמב״ם כמות שהוא ואת הרמב״ן בקטע האחר? זאת אומרת, שני נושאים אני רוצה לדבר עליהם היום ואולי גם בפעם הבאה. א', למה בחרתי את הרמב״ם והרמב״ן, מה החשיבות שלהם, כל אחד בפני עצמו, ומה החשיבות של האימות שבין הרמב״ם והרמב״ן. כן, זה שתי שאלות שונות. שאלה אחת זה מה החשיבות של הרמב״ם בפני עצמו והרמב״ן בפני עצמו, למה כל אחד מהם הוא בסדר גודל מעל כל משהו אחר שאפשר לדבר עליו, זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, מה אנחנו מקבלים מההפריה ההדדית שבין הרמב״ם לרמב״ן? עכשיו אני רוצה להגיד, השיעור הזה יש לו פוטנציאל בעייתי בעיניי. כך, איך קוראים לך? גביר מה?
רביב.
השיעור הזה יש לו פוטנציאל בעייתי. כשאנחנו לומדים בשיעור גמרא, אנחנו יכולים להגיד, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בסוגיה, זה קורה לנו הרבה. ושאלת ההזדהות והשאלה מה יצא לי מכל אחד בנפרד ומשניהם ביחד, היא לא תמיד שאלה כל כך חשובה. זאת אומרת, אני יכול לגמור שיעור בגמרא ולהגיד, אוקיי, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, הרמב״ם מבין את הסוגיה ככה, הרמב״ן מבין ככה, יש יסוד כזה שעולה ברמב״ם, יש יסוד אחר שעולה ברמב״ן. מה, עם מי הזדהיתי, מה יצא לי מה... זה שאלות פחות חשובות. כשאנחנו עוסקים בשאלות אמוניות, הצבת המחלוקת היא לא שאלה חשובה, וכיוון שהיא לא שאלה כל כך חשובה, היא גם שאלה די משעממת. אנחנו צריכים לבוא לנקודת הזדהות. אנחנו נפספס הרבה מאוד, המטרה שלי בדרך כלל, לא תמיד, אבל המטרה שלי בדרך כלל, היא לא להגיד, טוב, אני אגיד את זה במילים אחרות. כשהחלטנו שהרמ"ים יעבירו שיעורים באמונה, אז המטרה הייתה, שלא נדבר על, אלא נדבר את. זאת אומרת, אתם יודעים, ישיבת הר ציון קוראים לזה שיעורי מחשבה. מחשבה זה כאילו חושבים, זה משהו מבחוץ אליי. המטרה היא שנעשה את זה. המטרה שלי אולי קצת יותר, קצת לשלב בין הדברים האלה, אבל המטרה היא לא לחשוב, אלא המטרה היא לחיות באופן מסוים. כשאתה לומד הרב קוק, אז אתה לא אומר, יש שתי אפשרות, או שאתה אומר, הרב קוק אומר, או שאתה אומר, עכשיו אני אומר את האמת. כדאי תמיד לשמוע שיעור מאדם שאומר, עכשיו אני לומד את האמת, לא הרב קוק אמר. הרב קוק אמר, טוב, הרב קוק אמר, ומה איתי? כשאתה מעביר שיעור על הרב קוק, יש סיכוי שהשיעור יהיה חוויה, חוויה אמונית. כשאתה מעביר שיעור, כשאתה מאמת בין שני דמויות, יש סיכון גדול מאוד שהשיעור הזה יהפוך לשיעור אקדמי. סיכון וסיכון, אחד יכול להסתכל על זה כסיכוי. אבל יש פה איזה סיכון מסוים שהשיעור הזה יהפוך להיות מנותק מהחוויה הדתית של האדם. המטרה שלי היא, אני לא בטוח שאני אצליח בכל שיעור, ואני לא בטוח שאני אצליח בכלל, אבל לפחות המטרה שאני רוצה להציב לעצמי היא שהשיעור הזה יהיה גם שיעור אקדמי. אבל מעבר ל... כלומר, במובן זה שאנחנו בוחנים את הדברים ומנתחים אותם, אבל מעבר לבחינה והניתוח, לראות מה אנחנו נרוויח משני הצדדים ביחד, במה החוויה שלנו, החוויה הדתית שלנו תתאשר מהכרת המחלוקת, מזה שאנחנו נבין שהרמב״ם והרמב״ן זה לא יש רמב״ם, יש רמב״ן, אחד מזדהה עם הרמב״ם, אחד מזדהה עם הרמב״ן. מי שמזדהה עם הרמב״ם או מזדהה עם הרמב״ן מפסיד הרבה. למי שיש שתי רגליים, ושתי הרגליים שלו הן חזקות ויציבות, ומדי פעם הוא בועט בכדור ברגל הזאת, ומדי פעם ברגל הזאת, אז הוא מרוויח הרבה מאוד, העולם האמוני שלו מתאשר משני הדברים האלה. זאת אומרת, הסיכון שבשיעור הזה, זה שהוא יהפוך להיות מנותק. הסיכוי הוא שבמקום לקבל חוויה שטחית של תפיסה אחת, להזדהות עם הרמב״ם, או להזדהות עם הרמב״ן, להזדהות עם הרב קוק, להזדהות עם... נקבל חוויה שהמחלוקת היא בעצמה מפרה את האדם שלומד המחלוקת משני צדדי המחלוקת. לא מתוך הזדהות עם אחד הצדדים, כי הזדהות עם אחד הצדדים היא בעצם הפסד. אלא מתוך זה שבאמת שניהם צודקים. באמת שניהם צודקים. באמת שניהם צודקים, ואני מרגיש בחוויה הקיומית שלי את שני הצדדים האלה כצדדים נכונים, ונכון, כמו שאמרה הרבנית, גם אתה צודק וגם אתה צודק.
אבל אם אתה לא מסכים...
אוקיי, אז חבל, הפסדת. אם אתה לא מסכים, הפסדת.
זה באופן גורף.
בסדר? אז נכון. ברור, ברור, ברור שאתה צודק. כשלפעמים אתה תגיד, שמע, אני קורא את זה ואני אומר, בואי נו שלא ילום, אין לי מה לעשות עם זה. סליחה. כן, הרמב"ן כותב שכל אחד יודע שכשאישה נידה נוגעת בכוס קפה, אז רואים אחרי זה דמויות רצות בתוך הקפה. נו, מה אתה רוצה שאני אגיד על זה? אני לא ראיתי אף פעם דמויות רצות בתוך הקפה אחרי שאישה נידה נגעה בהן.
לא זכינו.
לא זכינו, יכול להיות, אבל יכול להיות שאנחנו נגיד, נשמע. נו, בסדר, אז הרמב"ן כתב, אבל בדברים אחרים, שהרמב"ם אומר אותם, שהם בהחלט לא מתאימים לאדם המודרני היום. אז נכון, באופן מקומי נמצא דברים כאלה ונמצא דברים כאלה. החתירה היא, כשלומדים מחלוקת, המטרה צריכה להיות להביא את שניהם אל תוך הנפש. להשאיר את הנפש משני הצדדים שלה. אני נדבר על זה. שמריה, אני רואה שיש לך איזה... מה? לא, ראיתי ככה, נראה לי איזה חוסר הבנה. אז אני קודם רוצה באמת לדבר על על באמת למה בחרתי את הרמב״ם ואת הרמב״ן. אז קודם כל, היסטוריה קצת. עד הרמב״ם נכתבו ספרי אמונה מסודרים. מי כתב ספרי אמונה מסודרים לפני הרמב״ם? רס"ג, רבנו בחיי בן פקודה, נכון? חובות הלבבות, מי עוד?
ריהל.
נכון, אז שלושה מפורסמים נכתבו עוד, אבל שלושה מפורסמים מאוד שנכתבו לפני הרמב״ם. במובן מסוים, הספרים האלה, אפשר לומר עליהם, בטח על הכוזרי, על רס"ג, שהם ספרים הרבה יותר עממיים מהאמונה של הרמב״ם, נכון? רס"ג הוא מבטא אמונה הרבה יותר עממית, הרבה יותר פופולרית מהרמב״ם. אבל האמת היא בדיוק הפוכה. זאת אומרת, כל הספרים שהיו לפני הרמב״ם, ודאי כוזרי, ודאי כוזרי, אבל אפילו רס"ג, גם רבנו בחיי, גם חובות הלבבות, הם לא חלחלו לתודעה של היהודי הפשוט. לתודעה של מוישה שבשוק, הספרים האלה לא השפיעו עליו בכיהוז זה.
לא עברו שינוי בתפיסה כאילו?
ההמון לא עבר שום שינוי בתפיסה בעקבות המפעל האמוני של רס"ג, ריהל, מה?
זה רק חיזק אותו.
זה היה לא רלוונטי. זה היה לא רלוונטי. הספרים האלה היו לא רלוונטיים עבור ההמון. זאת אומרת, אם אתה לוקח ספר, אם אתה לוקח ספר כמו כוזרי ושם אותו בשוק, אין מה לעשות עם הספר הזה. פשוט אין להם מה לעשות עם הספר הזה. הספר הזה הוא ספר ליודעיכם, הוא ספר סתום וחתום. המטרה שלו, אולי המוצהרת באופן כללי, היא כלפי ההמון, כלפי כל יהודי באשר הוא. אבל בפועל, הספרים האלה אין להם שום גישה, לסתם אדם אין שום גישה לספרים האלה. הרמב״ם, למרבה הפתעה, הוא ההוגה המשמעותי הראשון שחלחל עד לאחרון היהודים. ולרמב״ם, גדולתו המונומנטלית של הרמב״ם, זה שהוא אחז את עם ישראל בתנועת מלקחיים. מצד אחד, הוא כתב את הספרים העמוקים ביותר, עם הניתוחים הפילוסופיים המבריקים ביותר, ומהצד השני, הוא כתב ספרים או אגרות, ספרים, שיש בהם את האמונה הבסיסית, מה כל יהודי צריך להאמין, מה האמת, מה האמת. בדרך כלל, הספרים, ספר כמו פירוש המשניות לרמב״ם, הוא ספר מאוד עממי. איגרת תימן, זה ספר מאוד עממי. ספר עממי מאוד, ספר פשוט, כל אחד יכול לקרוא אותו. האמונות שכתובות בספר המדע, בספר שופטים, כל המפעל האמוני של הרמב״ם שהוא לא במורה נבוכים, אחרי זה נדבר על היחס בין זה לבין מורה נבוכים, אבל כל המפעל האמוני של הרמב״ם שהוא לא במורה נבוכים, הוא מפעל אמוני שכל יהודי, שהוא נגיש לכל יהודי, שהוא פונה לכל יהודי, שכל יהודי הוא הכתובת של הוא קל היעד של הספר הזה. כל יהודי הוא הכתובת של ספר המדע, וכל יהודי הוא הכתובת של ספר שופטים. כל יהודי הוא הכתובת של פירוש המשניות, או של, בוודאי של איגרת תימן. כל יהודי. ולכן, באמת, הקו פרשת המים של האמונה, של האמונה בכנסת ישראל עד הרמב״ם, ואחרי הרמב״ם, האמונה היא לא אותו דבר. עד הרמב״ם אין ספק שהיו יהודים, אולי חלקם גם היו תלמידי חכמים, כמו שמעיד, מי שמעיד על זה, שהאמינו שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף ויש לו דמות הגוף. היו יהודים שהאמינו שכשנעלה לשמיים אנחנו נמצא שמה סטייקים ועוד כל מיני דברים נמצא שמה. היו יהודים שהאמינו בזה, ושאם נעשה עבירות אז כשנעלה לשמיים אז הם ישרפו אותנו, נכון? היו יהודים שהאמינו בזה.
לכאורה אתה יכול להגיד שזה תפס בגלל שהוא הביא איזשהו שינוי לגמרי מוחלט, והוא השתמש בזה שכל השינוי הזה הוא באמצעות השכל, אז אף אחד יכול
להסתכל. זה לא נכון, זה לא נכון, כי רוב הדברים שהוא כתב, גם מי שהיה לפניו האמין בו, זה לא נכון. גם מי שהיה לפני הרמב״ם חשב כמו הרמב״ם.
מה,
שאין גוף. שאין לו גוף. מה, רס"ג לא חלק על זה? רבנו בחיי חלק על זה? ריאל חלק על זה? הם לא חלקו על זה. הם לא חלקו על זה בכלל. אבל הם לא חלחלו להמון בכל, הם לא היו מניעות, אפשר לקלוט את זה בהנהגה הכוללת שלו. זה דבר מפורסם שהרמב״ם בתימן היו מוסיפים בקדיש בחייכון ומכון ובחיי רבנו משה בן מימון. ככה היו מוסיפים בקדיש יהודי תימן. זה שהרמב״ם היה מנהיג שנגע בכל יהודי, הוא השפיע על כל יהודי, הוא טיפל בכל יהודי. בכל אחד, בכל אדם פשוט, הוא נגע בו, הוא טיפל בו, אכפת לו ממנו. אני לא יודע מה זה, כלומר, אני חושב שאני כן יודע מה גרם לזה, אבל העובדה היא שעד הרמב״ם כל הספרים שנכתבו לא נגעו בהמון. והרמב״ם היה היחיד שהצליח לחולל מהפך בחשיבה של ההמון, לא בחשיבה של היחידים. בחשיבה של ההמון הוא הצליח לחולל מהפך. לא דרך מורה נבוכים, אלא דרך הספרים האחרים. בדרך כלל, הספרים האחרים של הרמב״ם הם איזשהו מיצוי עממי של המחשבה שלו, כפי שהיא מופיעה במורה נבוכים. אין הרבה סתירות בין הרמב״ם בכל הספרים האחרים לבין הרמב״ם במורה נבוכים. אין סתירות בין הרמב״ם בהלכות. יש פה אבא שם בשוליים, כמו כל אדם שכותב משהו בגיל 40 ואחר כך הוא כותב משהו בגיל 60, אז פה ושם יש חזרות ויש שינויים. אבל בסך הכל, כלומר, בוא נגיד את זה ככה, יש יותר סתירות בין הרמב״ם בהלכות לבין הרמב״ם בפירוש המשניות, מאשר בין הרמב״ם בכתבים האמוניים העממיים לבין הרמב״ם בכתבים האמוניים במורה נבוכים. יש, אין הרבה סתירות. בסך הכל, הכתבים האמוניים של הרמב״ם שהם לא מורה נבוכים, הם תמצית עממית של המורה נבוכים. הם לקחת את המורה נבוכים ולהגיד, טוב, עכשיו אחרי כל הפילוסופיות, מה השורה התחתונה, מה האמת? השאלה היא, מה בכלל החשיבות של, למה הרמב״ם עשה את זה? אז אני אומר, הרמב״ם הצליח, הרמב״ם עשה משהו שאף אחד לא עשה לפניו, הרמב״ם הגיע לכל מוכר בשוק וטלטל את האמונה שלו ושינה אותה וזיקח אותה, בגלל שהוא פנה אליו, בגלל שהוא כתב כתבים שפונים אליו. פונים אליו. כל יהודי יכול לקרוא את ה... לא צריך לקרוא מורה נבוכים כדי לדעת מה הרמב״ם חושב. מספיק לקרוא פירוש המשניות ומספיק לקרוא משנה תורה, שזה ספר קרי ביותר. כל יהודי שיודע עברית יכול לקרוא מה כתוב, זה לא מסובך. אין פה שום דבר מסובך.
יש סתירות שהן לא כל כאלה, כמו שאמרת, סתירות קטנות. סתירות הן כן גדולות.
כמו?
קורבנות. זה הכי
פשוט. הרמב״ם לא סותר את עצמו. הרמב״ם מקורבנות לא סותר את עצמו לאלה. זה לא נכון. כי הוא לא סותר. תראה מה הוא כותב, מה הוא לא כותב. הוא לא כותב מה הטעם. אבל הוא כן כותב, הוא לא כותב מה הטעם. אבל אם הוא היה כותב מה הטעם, אני לא חושב שהוא היה חוזר.
באמת אפשר להגיד שהרמב״ם מורה נבוכים שכותב שכל עניין קורבנות הוא להוציא את העבודה זרה מהלב של מצרים. והרמב״ם שכותב לך ספר שלם בידי על איזה... זה אותו רמב״ם.
אז לפרופסורים באמת יש בעיה.
לא, לפרופסורים, לא יצא לבית.
נכון, אז צריך עכשיו להבין איך הרמב״ם, נכון. אני אמרתי את זה, מי שבכיתה שלי יודע את עמדתי, שמי שלא התחבט אף פעם, מי שלא איש של גמרא ושל משנה תורה, לא יכול להבין את המורה נבוכים. זה נכון. באמת זה נכון, יש פה בעיה. אני לא אומר שאין בעיה, אני לא אומר שאין פה איזה... יש פה, אבל הבעיה הזאת היא הזדמנות, זה לא סתירה, אין פה סתירה, לא. מה? זה לא סתירה בכלל, זה בכלל לא סתירה, אין פה שום סתירה. אין פה סתירה, מה הסתירה? הרמב״ם אומר, כל טעמי המצוות של הרמב״ם, כשהרמב״ם בחלק ג' נותן טעמי המצוות, היית יכול להגיד, אם זה הטעמים, אז מה זה משנה אם יהיה פגם בסכין? על כל טעמי המצוות של הרמב״ם היית יכול לומר את זה. נדבר על זה בהמשך, על טעמי המצוות. מה היחס בין טעמי המצוות לבין דקדוק המצוות ברמב״ם? זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, אבל הרמב״ם לא ראה בזה סתירה. הרמב״ם במורה נבוכים, באותו מורה נבוכים, אתה שומע עוד? אז תראו את זה, אז אוכל להקשיב. הרמב״ם במורה נבוכים מסביר, אתה שומע, אוהד, הוא מסביר במורה נבוכים למה הוא נותן איזה תוכנית עבודה למשנה תורה. הוא מסביר החל מפרק, החל מחלק ג' פרק למד ד' משהו כזה, הוא מתחיל להסביר מה הוא עשה במשנה תורה. זאת אומרת שהוא לא ראה בזה סתירה. מה שאתה ציטטת עכשיו, זה הסבר של הרמב״ם למה שהוא כתב במשנה תורה, ככה הוא כותב. אז אתה אולי לא מבין את זה, אבל הוא לא ראה בזה סתירה. הוא בוודאי, בזה הוא לא ראה סתירה. יש סתירות בשוליים, אבל לא הרבה. הסתירות הן לא במשנה תורה, אלא יותר בדברים אחרים שקשורים, לא, באמת לא הרבה, אין הרבה. השאלה היא, מה באמת החשיבות של אמונה עממית? זאת אומרת, אתם יודעים מה זה מסבכה?
חומוס.
לא. מסבכה זה, לערבים יש איזו שרשרת כזאת. אתם יודעים מה זה? אתם מכירים את הרב הזה שהם סופרים, חרוזים? נכון? אז הם סופרים שמות. הוא יודע להגיד שמות, נכון? עכשיו, הרמב״ם מאוד לא מאמין, לא נותן אמון, אחרי זה יש, נדבר בהמשך בשיעור שנדבר על תורת התארים של הרמב״ם. הרמב״ם לא נותן אמון באמירות שאין להם כיסוי בעומק ההבנה. זאת אומרת, אם אדם אומר השם אחד, ואתה שואל אותו מה זאת אומרת השם אחד, אז הוא אומר לך מה זאת אומרת השם אחד, אתה רואה הנה אני אחד, אין עוד מיכאל אדרי, השם אחד, גם השם, אין עוד אחד, אז גם השם הוא אחד. אז הרמב״ם יגיד לך, הבן אדם הזה לא באמת מאמין שהשם אחד. הרמב״ם הזה רק אומר שהשם אחד, אבל הוא בעצם מרבה, הוא מאמין בריבוי. זאת אומרת, האמונה, אמונה פשטנית, הרבה פעמים אדם יכול להגיד, לחזור, תגיד עכשיו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ותגיד לא יודע מה, תגיד כל מיני דברים. זה אמירות שחסרות כל כיסוי. זאת אומרת, האמונה העממית יש איתה בעיה שהרבה פעמים אין פה שולחן ערוך. הרבה פעמים אין לה כיסוי. איפה רואים את זה למשל? שני ישראל. יש בשולחן ערוך, יש המשנה ברורה בסימן סמך משהו, אחרי זה, הוא כותב מה צריך לכוון במילים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ואז הוא אומר, במילה אחד צריך לכוון, בעל צריך לכוון שהוא אחד בארבע רוחות השמיים, ובחץ צריך לכוון בשמונה פינות, ובדלת צריך לכוון ארבע רוחות השמיים, משהו כזה. עכשיו, זה שאדם יחשוב את הדברים האלה בלי לתת להם שום משמעות, אין לזה משמעות. מה באמת המשמעות ולמה הרמב״ם כל כך טרח לבסס את האמונה העממית? זה שהרמב״ם מאמין בפילוסוף ושהאמונה שלו היא בעלת משמעות, זה סיפור אחד. אבל מה המשמעות של זה שאיזו אישה פתיה שבקושי יודעת לקרוא, ומה כל מה שיודעת לקרוא זה צנע ורנה, שיודעת שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. מה המשמעות של זה ולמה זה חשוב? אז הרמב״ם מסביר בכמה מקומות את הנקודה הזאת. אני רוצה לקרוא שני קטעים, אחד מפרק למדלד, והשני מהפתיחה למורה נבוכים, ושני הדברים האלה הם יסבירו לנו מה היה, מה הייתה, כן ישראל.
לא הבדתי כל כך, למה הם כיסו לזה שם אחד?
לא,
אמונה פשוטה, למה?
מה זה אחד?
אין עוד, הקדוש ברוך הוא.
גם אין עוד ישראל כהן, אז מה מיוחד בקדוש ברוך הוא? אני חושב שאנחנו נדבר על זה בשיעור הבא. זו שאלה מאוד חשובה. איך הרמב״ם ראה את עצמו ומה הוא עשה בפועל ביחס שבין העולם הפילוסופי שהוא היה בן בית בו לבין העולם של חז"ל ואיך הוא שילב ביניהם. זו שאלה מאוד גדולה. אני חושב שנקדיש לה כמה שיעורים. אחד על איך לומדים תורה והשני זה על חוכמה יוונית במשנתם של הרמב״ם והרמב״ן. בסדר? אבל בוודאי, אתה יודע, אפילו פה בקטע הזה אתה תראה מה דעתו, מה הוא חושב על עצמו. אז הרמב״ם כותב ככה, אי אפשר אם כן בהכרח למי שירצה השלמות האנושי מבלי להתלמד תחילה במלאכת ההיגיון, לוגיקה. כן, השלמות האנושי זה השכל. זה שלמות השכל, זה לדעת את כל האמיתות האלוקיות, זה השלמות האנושי. נדבר על זה בהמשך. בשביל להגיע לשלמות אנושי, מה צריך לעשות? צריך א', להתלמד במלאכת ההיגיון, לוגיקה. ואחר כך בלימודיות על הסדר, כל ענייני המתמטיקה ודברים כאלה. ואחר כך בטבעיות, כן? אסטרונומיה ופיזיקה וביולוגיה. ואחר כך, אחרי שאתה יודע את כל ההקדמות האלה, אז אתה יכול לדבר על האלוהיות, על הפילוסופיה האלוקית. וכבר מצאנו רבים, אילאי שכלם בקצת אלו החוכמות. רוב העולם, אילאי שכלם, לא, תתחיל איתם הלוגיקה, התייאשו, נגמר, לא יגיעו לאלוהיות. וגם אם לא יקצר שכלם, אפשר שיפסיק בהם המוות, והם בקצת ההצעות. זה עבודה של עשרות שנים. ויכול להיות שבמהלך העשרות שנים האלה, בן אדם לא יגיע לקצה. ואילו לא ניתן לנו דעת על צד הקבלה, בשום פנים, זאת אומרת, אם לא הייתה ניתנת לנו תורה, שהייתה אומרת לנו את האמיתות, ולא ישירונו אל דבר במשל, זה, נשים את זה בסוגריים, אבל שהמשל ברמב״ם, אלא שמחויב בציור השלם בגדרים העצמיים, אם היו מחייבים אותנו להגיע לציור השלם, להבנה העמוקה בכוחות עצמנו, ובאמין במה שירצה להאמין בו במופת, וזה אי אפשר אלא אחר ההצעות הארוכות. היה מביא זה למות רוב האנשים, והם לא ידעו יש אלוה בעולם או אין אלוה, וכל שכן שיחויב לו דבר הוא ירוחק ממנו חיסרון, ולא היה ניצול מזה המוות. איזה מוות? מה זה המוות?
שהוא לא היה מגיע
לאמת. בדיוק, חוסר ההגעה לאמת זה מוות, אלא אחד מאיר ושניים ממשפחה. אמנם האחרים והם השרידים אשר השם קורא, לא ייתכן להם השלמות אשר הוא התכלית, אלא אחר ההצעות. אז יש פה כמה נקודות מאוד חשובות ברמב״ם. קודם כל,
לדעת שאפשר להגיע לתורה בלי התורה.
אפשר להגיע לאמת בלי התורה. לפחות לרוב הדברים, בוודאי שאפשר להגיע לאמת בלי התורה. הרמב״ם אחר כך יסביר בכמה מקומות שאפשר להגיע לאמת, אבל באיזה שבכמה נקודות היא תתפצל לכמה אפשרויות, וצריך תורה בשביל להכריע בין האפשרויות. אבל באופן בסיסי, לרוב האמיתות אפשר להגיע גם בלי התורה. אלא מה? אלא מה? זה מסובך, זה קשה, ולכן רוב האנשים היו מתים בלי ידיעת האמת. קודם כל זה אומר שיש הועיל ושלמות האדם, זה שלמות הידיעה, יש משמעות לעצם הידיעה שיש אלוקים ושהשם אחד, בלי הבנה יותר עמוקה של מה זה אחד ומי אמר שהוא אחד, ויש משמעות לעצם הידיעה עצמה, ועכשיו זה מסביר לנו קצת את המאמץ הכפול של הרמב״ם. מאמץ אחד זה כלפי ההמון, כלומר שהם ידעו את האמיתות בלי שום הסבר למה זה נכון ואיך הגעת לזה ומי אמר שהדברים שם נכונים, הם ידעו את האמת. האמת היא שהשם אחד, והאמת היא שאין לקדוש ברוך הוא גוף, ואלה האמיתות. אלה האמיתות. אז קודם כל ידיעת האמת, אני רוצה להציל כל יהודי שחי בתימן, כל יהודיה שחי בתימן, אני רוצה להציל אותה מלמות בלי שהיא יודעת את האמת. ולכן אני אכתוב עכשיו איגרת שתגיד לה מה, את האמיתות, את האמת עצמה. זה דבר ראשון. אז זה מוטיבציה אחת של הרמב״ם. מוטיבציה שנייה, אמנם האחרים והם השרידים אשר השם קורא, לא ייתכן להם השלמות אשר הוא התכלית, אלא אחר ההצעות. אז זה בעצם תנועת המלקחיים של הרמב״ם. א', להמון, וב', ליחידים אשר השם קורא. בפתיחה למורה נבוכים, הוא מסביר בעצם למה, שאת מורה נבוכים הוא כותב לשרידים אשר השם קורא, ולא להמון. להמון, כמו שאמרנו, יש לו את כל הספרים האחרים. אז זה בעצם החשיבות של הרמב״ם. החשיבות של הרמב״ם זה שעד הרמב״ם האמונה העממית הייתה אמונה שהיה בה בערות, והיה בה סיגים של עבודה זרה ממש. ממש עבודה זרה היה בתוך האמונה העממית. הגשמה, כל הפרימיטיביות, המון דברים, המון, המון דברים שהם רעים כשלעצמם. קודם כל הם רעים כי אדם שזאת האמונה שלו, אז זה בעייתי בפני עצמו. וחוץ מזה שזה בעייתי בפני עצמו, זה הביא להרקה של אנשים משכילים מתוך האמונה. אם זאת האמונה, יהיה הכי לא בעינה. אם אתה חושב שכשאני אגיע לשמיים, אז מה שאני אמצא שם זה סטייקים, אז יהיה הכי לא בעינה. הרמב״ם אפשר גם ליהודי הפשוט להאמין אמונה אמיתית, וגם ליהודי המשכיל להרגיש שלם באמונתו. זה בעצם הגדלות של הרמב״ם. אלא מה? עלייה וקוצבה. הרמב״ם, כמו שאמרנו, בעצם זיכך את האמונה העממית תוך התעלמות מהאמונה העממית כמות שהיא. לאמונה העממית יש כוח גדול מאוד. יש ביטוי בחז"ל שחוזר על עצמו הרבה פעמים. אם אינם נביאים, נכון? אם אינם נביאים, בני נביאים, נכון? יש משהו באינטואיציה של כנסת ישראל שיש בו איזושהי אמת. והרמב״ם התעלם מהאינטואיציה הזאת. הרמב״ם התעלם מהאינטואיציה האמונית של כנסת ישראל, ובדק את האמונה טבולה רסה, מחדש, בלי לשאול במה אנשים מאמינים, מה נכון, הוא קצת, במילים אחרות, הוא קצת שפך את התינוק עם האמבטיה. זאת אומרת, הוא זיכך את האמונה העממית, אבל הוא גם שפך את האמונה העממית. זה בעצם העלייה והקוץ שבאמונה של הרמב״ם. אם אנחנו נשאל את עצמנו, מה האמונה המקובלת היום בכנסת ישראל? אז כמו שאמרתי, הרמב״ם הוא קו פרשת מים. קו פרשת המים השני היה הרמב״ן. זאת אומרת, הרמב״ן, אתם יודעים שהספר מורה נבוכים.
מה זה כאילו האמונה העממית? בזמנו 40% מהיהודים היו
קראים
בכלל.
אני לא מדבר עכשיו על הקראים. הקראים זה קאט בפני עצמה, אנחנו לא מדברים עליהם, לא עוסקים בהם.
זה ממש...
לא, אבל...
לא נכון לומר שאתה צריך לקבל את האמונה של ההמון.
תשמע, היה גם נוצרים, גם הנוצרים היו קצת יהודים באיזשהו שלב. אנחנו עוסקים בהם עכשיו. אנחנו עוסקים בקבוצה שיושבת פה, זו קבוצה, זו קהילה מוגדרת של אמונות, ויש... קשה מאוד לדבר על מהי האמונה העממית, מה האמונה העממית של מי, של מה, כמה עממי אתה, אבל עד כמה יש את האמונה הפשוטה של יהודי בכנסת ישראל. אני עכשיו רוצה לתאר עובדות, לא לשאול האם העובדות האלה אני מרוצה מהם או לא מרוצה מהם, אני רוצה לתאר עובדות, בסדר? כידוע לכם, הספר מורה נבוכים היה ספר לא פופולרי בעליל, נכון? סיפרתי לה... מה? זה היה פעם אחת. פעם אחת בפרובנס זה היה, ומי שנלחם נגד זה היה הרמב"ן. והוא, כמה הוא הצליח, כמה הוא לא הצליח, זו שאלה טובה. זה קרה פעם אחת בהיסטוריה, מאה זה לא קרה. מאה זה לא קרה, ששרפו את המורה נבוכים, זה קרה פעם אחת. אבל מה שכן היה, כמו שאמרתי הרבה פעמים, סיפרתי לכם בשיר המתמיד של ביאליק, אז הוא מתאר את ההתרחשויות בוולוז'ין. אז הוא מתאר שמה שאחד אף מהישיבה בגלל זה, אחד אף מהישיבה כי מצאו אצלו מורה נבוכים. מורה נבוכים היה ספר שהבא לי רואה ואני מוצא. זה אצל היהודים האשכנזים, אצל הספרדים, זה היה ספר, הרב קוק ודאי, וגם גם מי שזרק את התלמיד, הוא בעצמו למד מורה נבוכים. אבל זה היה אינדיקציה באיזשהו שלב, לא משנה כרגע, אני דיברתי על זה פעם באיזה עונג שבת על שלמה מימון, על כל מיני דמויות הזויות שהסתובבו במאה ה-17 במזרח אירופה, אבל, במאה ה-18, סליחה, אבל הוא מצוטט, הרוגצ'ובר מצטט אותו, והאור שמח מצטט אותו, והנציב מצטט אותו, וכל גדולי מזרח אירופה בתקופה הם מצטטים אותו. נכון, נכון, זה מה שאמרתי. מי שזרק את התלמיד בגלל שהוא למד מורה נבוכים, הוא בעצמו ידע מה כתוב שם. וזה היה חלק מהעולם הרוחני שלו. אבל אצל התלמידים, הרבה פעמים, זה לובה באיזושהי התרסה אמונית, וזה היה נכון. למשל, למה הדבר תומה? כשהייתי בנתיב מאיר, אז זרקו את מי שמעשן סיגריות. אז אמרו להם, אבל גם אתם, אמרו להם, אבל גם אתם מעשנים. אז אמרו, נכון, אבל אצלנו זה לא אומר שאנחנו, זה לא אומר עלינו כלום. אצלכם זה אומר שאתם רוצים לשבור את המסגרות. על כל פנים, זה בוודאי לא היה ספר נפוץ. זה ודאי לא היה ספר נפוץ. הרב סבתו מתאר באיזשהו מקום, איך אצלם הספר מורה נבוכים היה ספר ששמעו למעלה, והיו מורידים אותו בחרדת קודש, ופותחים אותו. זה לא היה ספר, ספר לימוד מקובל. ודאי, תמיד הוא היה מודפס, תמיד זה היה אחד ספרי הקודש החשובים והיסודיים והידועים, הוא בוודאי לא היה מה שנקרא מהקוריקולום של הישיבות. ממש לא, היה רחוק מזה לגמרי. הוא לא היה מתוכנית הלימוד של הישיבות. כשהרב קוק ייסד את מרכז הרב...
אם הוא ככה, הוא קיבל את המעמד הכי מעניין, אם אסור לו לקרוא אותו.
כמו הקבלה אצל האשכנזים, נכון? כשהרב קוק ייסד את מרכז הרב, אז פעם ראשונה מישהו אמר, חלק מתוכנית הלימוד יהיה מורה נבוכים. אבל זה לא היה חלק, זה לא היה חלק מתוכנית הלימוד, הרבה פעמים זה לובה, החל מהמאה ה-18 זה לובה באיזושהי התרסה, ולכן זה גרר מאבקים, אבל זה לא היה ספר מוקצה, היה פעם אחת צרפו אותו, נכון, פרובנס, אבל זה לא היה ספר מוכר וידוע. איזה פרקים במורה נבוכים כולם הכירו? אתם יודעים?
הכי רעים.
מה?
הכי רעים בטח.
לא יודע מה זה הכי רעים, אבל הכי בעייתיים. הפרקים האחרונים בחלק ג' זה נכון, כולם הכירו אותם. אבל כולם הכירו את הפרקים שהרמב"ן בפירוש של החומש מצטט.
על קורבנות?
כל מיני, אחד מהם זה על קורבנות. אבל הרמב"ן בלא מעט מקומות מצטט את הרב במורה נבוכים. ובדרך כלל, לפעמים הוא מצטט אותו בהסכמה, ובדרך כלל הוא מצטט אותו כדי לחלוק עליו. וזה בעצם הפרקים הידועים ביותר במורה נבוכים. הפרקים הידועים ביותר במורה נבוכים זה הפרקים שהרמב"ן בפירוש של החומש ובעוד כתבים מצטט כדי לחלוק. התוצאה היא שהאמונה המוחזקת בידיה של כנסת ישראל כולה, ואני מסתייג מהאמירה הזאת, כי זו אמירה בעייתית, אבל עד כמה שאפשר לדבר על האמונה המוחזקת בידיה של כנסת ישראל, עברה שני תהליכים. תהליך ראשון, זה הניקוי של הרמב״ם. הוא הוציא את כל הלכלוך, הוציא את כל הסיגים. הוצאת הסיגים הייתה לובדה באיזשהו דיכוי של האמונה העממית, והרמב״ם בעצם תיקן בחזרה...
מה זה הסיגים? קמאות וכאלה?
קמאות נשארו גם אחרי הרמב״ם.
זה עד
הארי? מה? ספר שיעור קומה הוא ספר שוודאי חזר אחרי הרמב״ם. אני מדבר על זה. מה? אבל הרבה דברים, הגשמה. ספר שיעור קומה זה לא פייר לה. ספר שיעור קומה, ספר שיעור קומה זה ספר שהמלחמה של הרמב״ם נגדו, הרמב״ם יכל גם לא להילחם נגדו. הרי אחרי שהרמב״ם אמר שכל מקום שכתוב בתורה יד השם זה אלגוריה, אז הוא יכל לומר את זה גם על ספר שיעור קומה, נכון? מה הייתה הבעיה? ספר שיעור קומה כן החזירו. אני אדבר על זה בשיעור, על ספר שיעור קומה ועל המחלוקת סביב, למה הרמב"ם כל כך דחה אותו ולמה המקובלים אחרי זה כן החזירו אותו והרמב"ן בראשם, אני אדבר על זה בנפרד. אבל הרבה מחלוקות אחרות. תן דוגמה. השיעור הבא יעסוק בפסוקים, והראה אליו השם בלונם אומרה, והיהו והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, והיהו והיהו תקרתם פתח חול, והשתחו ארצה, ואז הם נכנסים והם אוכלים. זוכרים את הסיפור? נכון? ספרו לי מה היה. מי אומר ככה? מה אתה למדת עד שלמדת את הרמב״ם?
שזה אמיתי לגמרי.
ככה אתה למדת. אנחנו למדנו כולנו למדנו את הפשט שהקדוש ברוך הוא לקח מלאכים והלביש אותם בגוף. ככה למדנו, במילים כאלו אחרות, והמלאכים האלה באו לאברהם, אחר כך המלאכים האלה התלבשו בגוף אחר והלכו למנוח, והם אכלו, ככה זה מה שלמדנו, ככה למדנו, נכון? הרמב״ם חלק על זה. זאת אומרת, האמונה העממית הפשוטה של כנסת ישראל היא לא לגמרי האמונה של הרמב״ם. הייתי אומר שהאמונה המוחזקת בידה של כנסת ישראל היא הניקוי של הרמב״ם, עם איזשהו נקודות שבהם הרמב״ן כאילו תיקן חזרה את ההגה. הרמב״ם שבר והרמב״ן תיקן חזרה. אם נדמיין את זה לנהיגה, אז הכיוון היה לכאן, הרמב״ם שבר את ההגה והרמב״ן החזיר אותו לאיזשהו מיצוע. וזאת האמונה העממית המוחזקת בידיה של כנסת ישראל. זה נכון שיש עדיין קצוות לכאן ולכאן. זאת אומרת, היו כאלה שהחזיקו, היו מעטים שהחזיקו באמונה של הרמב״ם לגמרי, היו מעטים שהחזיקו באמונה העממית עוד לפני הרמב״ם. אני יודע, אני מניח שיש כמה אנשים שחושבים שאם נעלה לשמיים אז נמצא שם סטייק. יכול להיות שיש כאלה, נמצא שם תנור ששורף אנשים. יכול להיות שיש כמה אנשים כאלה. אבל באופן כללי, אני חושב שהאמונה המוחזקת בידה של כנסת ישראל היא האמונה של הרמב״ם, עם התיקונים שהרמב״ן הכניס בתוך הדברים של הרמב״ם. איפה התיקונים האלה נמצאים? התיקונים האלה בעצם נמצאים במקומות שהרמב״ם מזכיר את הרמב״ם. אני אגיד את זה במילים אחרות. כתוב בגמרא, לא זוכר על מי כתוב, שהוא אמר, יהיה רצון שלא יאמרו שמועות משמי בבית המדרש. שלא יזכירו את השם שלי בבית המדרש. למה? כי כשמזכירים מישהו, אז אומרים, הרשב"א אמר. טוב, יש חידוש של הרשב"א. אבל יש אנשים שאנחנו בכלל לא מזכירים את השם שלהם. למה אנחנו לא מזכירים את השם שלהם? כי הם הכל, כי הם אמרו את הכל. באיזושהי מידה, הרמב"ם, בתחום האמוני, לא מזכירים את שמו בבית המדרש. כי הוא האמונה. מתי מזכירים את השם שלו בבית המדרש?
כשחולקים עליו.
זה הנקודות שאז מזכירים אותו. אבל זה של הקדוש ברוך הוא אין גוף, והמשמעות של האחדות האלוקית, והמשמעות של המון דברים שנעסוק בהם, זה הפשט של האמונה של כל יהודי טוב. עכשיו, מדי פעם אומרים, הרמב״ם אומר ככה. זה כשהוא כבר שפך, כמו שאמרתי, את התינוק עם האמבטיה. אני רוצה עכשיו בכמה דקות שנשארו, השיעור הבא גם כן יעסוק בפתיחה, אבל קצת להסביר מאיפה נובע בעצם יסודות המחלוקת שבין הרמב״ם לרמב״ן. ואני רוצה קודם כל להתחיל מאיזושהי משהו הלכתי ששניהם כתבו, שהם מסבירים מה זה אמת, איך מוכיחים את האמת. אז הרמב״ן בהקדמה לספר מלחמות השם, כן, כולם...
לא הזכירו אותו כי הוא היה מובן מאליו, או כי לא רצו להתייחס אליו?
לא, כי הוא הסתמה. זה כמו רבי מאיר במשנה. הכל זה הרמב״ם. האמונה שלנו זה הרמב״ם. עכשיו צריך לתקן אותו פה ושם. אז מדי פעם מזכירים אותו כי פה חולקים עליו. אבל הוא הסתמה. הוא רבי מאיר. היה, פעם אחת שרפו את הרמב״ם בפרובנס. בסדר, זה נגמר, עברנו את זה. עברנו את זה, אף אחד לא חשב ככה. אני אמרתי לכם הרבה פעמים שספר מורה נבוכים לא מצוטט אצל שלומי אמוני ישראל חוץ מברמב״ן כשהוא חולק עליו, או בספרי המקובלים. ששם הוא מצוטט הרבה.
זה...
מה?
לחלוק או ל...
לא, לא, לא. לא.
הוא עוסק,
הוא עוסק באותם נושאים, אז עכשיו כאילו פעם אתה מפה, פעם אתה מפה, אתה... זה עוסק באותם נושאים. טוב, הרמב"ן כותב אחרי חצי שנה בישיבה, אתם יודעים כבר מה זה מלחמות, נכון? יש את הריף, ובעל המאור כתב השגות על הריף, והרמב"ן כותב הגנות על הריף מבעל המאור. ואז הוא כותב ככה, ואתה מסתכל בספרי, אל תאמר בלבבך, כי כל תשובותיי, יצא לכם השנה ללמוד כמה פעמים מלחמות? נכון, באמת בקידוש אין הרבה. אין הרבה בקידושין. זה נורא ארוך, נכון? מה?
על מלווה.
כן. הרמב"ן במלחמות הוא נורא ארוך. הוא ארוך נורא. והוא מביא... מה?
גם בעל המאור לא מקצר כל כך.
נכון, אבל בעל המאור הרבה יותר ארוך. הרמב"ן הרבה יותר ארוך. עכשיו, מה מעניין ברמב"ן? בדרך כלל, כל מלחמות ברמב"ן שהוא קילומטר, אפשר להגיד יש לו טענה אחת. ואז יש לו הוכחות. עכשיו, ההוכחות של הרמב"ן במלחמות הן מדהימות. אחד הדברים שהכי מדהים אותי ברמב"ן במלחמות, זה שהוא יכול להביא הוכחות ממבנה של סוגיה. להגיד, לפי בעל המאור, המבנה של הסוגיה הוא כזה, וזה לא יעלה על הדעת, כי מבנה נורמלי של סוגיה הוא אחר כמו שמצאנו בזבחים ביומה וב... כלומר, לא רק להביא הוכחה מתוכן, אלא להביא הוכחה ממבנה, מלשון, מתוכן. בעצם הוא טוען טענה, ולטענה הזאת הוא מוכיח 20 ראיות. ראיות לשוניות, הגיוניות, תוכניות, סתירות, כל מיני סוגים של הוכחות יש לו לטענה האחת שאותה הוא רוצה לטעון נגד בעל המאור. זה המבנה הקלאסי של מלחמות, נכון? לכן זה מלחמה. הוא מביא הרבה חרבות, יש לו טנקים, יש לו מטוסים, יש לו שם הרבה דברים. והוא מסביר למה הוא כל כך מעריך ולמה הוא מביא כל כך הרבה הוכחות. אומר הרמב"ן ככה, ואתה מסתכל בספרי, אל תאמר בלבבך כי כל תשובותיי על הרב רב זרחיה, כולן בעיניי תשובות ניצחות ומכריחות אותך להודות בהן על פי הקשותך, ותתפאר בהיותך מספק אחת מהן על לומדיה, או תטריח על דעתך להיכנס בנקב המחל לדחות מעליך הכרחיותי. זאת אומרת, אתה אומר הרמב"ן, אני אביא לך 20 הוכחות. אם אתה רוצה להיות נודניק, אתה יכול עכשיו להגיד, פה אני יכול לדחות ככה, ופה אני יכול לדחות ככה, ופה אני יכול לדחות ככה. אתה יכול לדחות את כל ההוכחות שלי. אני מביא 20 הוכחות, אתה יכול לדחות את כולם. אני מבטיח לך שאתה יכול לדחות אותם. מראש, אני אומר לך, אתה יכול לדחות אותם. אל תנסה אפילו לדחות את ההוכחות שלי. למה? אין הדבר כן. כי יודע כל עומד תלמודנו, שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות, ולא ברור קושיות חלוטות, שאין בחוכמה הזאת מופת ברור כגון חשבוני התשבורת וניסיוני התכונה. כן, תורה זה לא גיאומטריה ולא אסטרונומיה. נכון? זה לא תשבורת, תשבורת זה... מה?
זה לא מדע מדויק.
זה לא מדע מדויק. מה זה תשבורת? תשבורת זה גיאומטריה או אלגברה? אלגברה אני חושב. לא משנה, וניסיוני התכונה. אז מה, אז איך אפשר לחלוק עם ככה? אבל נשים כל מעודנו ודיינו מכל חלוקת בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות, ונדחוק עליה שמועות, ונשים יתרון הכשר לבעל דינה מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות עם הסכמת השכל הנכון, וזאת תכלית יכולתנו. זהו, זה מה אפשר לעשות במחלוקת. תורה זה לא מתמטיקה, תורה זה לא מתמטיקה, וזה לא אסטרונומיה, ואין הוכחות, ואם אתה רוצה להיות נודניק, אתה יכול לדחות את כל ההוכחות שלי. אבל, אחרי שאתה תדחה את כל ההוכחות שלי, מה נראה לך? שאני צודק או לא? בסדר, דחית את ההוכחות שלי, אבל מה נראה לך? מה האינטואיציה שלך אומרת? במילים אחרות. כמובן, שזה מזמין מחלוקת. אחד יגיד, לא נראה לי, והשני יגיד, כן נראה לי. אחד האינטואיציה שלו היא כזאת, והשני האינטואיציה שלו היא כזאת. יכול להיות שאחד בכלל האינטואיציה שלו נדפקה גם, זה גם קורה. אחד אין לו כל כך אינטואיציה. אבל הרמב"ן לא מנסה בכלל להוכיח, לא חותר בכלל להוכחה נצחית, להוכחה ניצחת. אי אפשר להוכיח הוכחה ניצחת וגם לא צריך להוכיח הוכחה ניצחת. א', זה מזמין כמובן ריבוי אמיתות. זה ברור שזה מזמין ריבוי אמיתות. וכך שיטת הרמב"ן בפסוק, אפילו אומרים לך על המדרש חז"ל, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל, שיש ברמה כלשהי באמת ריבוי אמיתות, כי האמירה הזאת היא מזמינה בעצם את, את המחלוקת. הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות חולק על זה לגמרי. אנחנו נמשיך, אני חושב שזה איזושהי נקודת יסוד במחלוקת שבין הרמב״ם לרמב״ן, איך מוכיחים משהו, איך מגדירים אמת, מה ההגדרה של אמת, האם ההגדרה של אמת היא ההוכחה או ההוכחה שמובילה לאינטואיציה. אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת בשבוע הבא ונתחיל אולי כן ואולי לא נושא חדש. אתם תשמרו את הדפים?
לא, אני...